איסורי דאורייתא, כדי להציל אותם, ולא בגלל כל הפטנטים שעושים היום של, אני יודע מה, דרכי שלום או פיקוח נפש, או מה יעשו לנו אם לא נעשה את זה, וכל מיני דברים כאלה, אלא בגלל שינוי עקרוני, שינוי עקרוני שמתחייב מזה שהמציאות סביבנו משתנה. ואני רוצה קצת, היום קצת לדבר על המשמעות של הדברים, זאת רק דוגמה מבחינתי. אני רוצה לדבר על המשמעות של הדברים, מה זה בעצם אומר על שינויים בהלכה בכלל, על רפורמיות, ובעצם זה נוגע לשאלה מה זאת תורה. מה זה בכלל תורה? את מה לא צריך לשנות? אז אני רוצה קצת לגעת בזה היום. בעצם, יש פה במאירי שינוי, אם הוא היה, לא רק אם הוא היה, כשהוא עולה היום, כשעולים היום טיעונים דומים לזה של המאירי, זה אוטומטית נתקל באיזושהי התנגדות, זה רפורמה, זה לא כפירה, זה לא מחויבות להלכה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. והשאלה באמת, האם זה נכון, או אם זה לא נכון, אז למה לא? זאת אומרת, מה באמת ההבדל בין זה לבין אותו שינוי שעליו ראינו בשיעורים הראשונים, שהרמב״ם אומר שזאת התורה לא תהיה מוחלפת. אנחנו לא, התורה אמורה להיות נצחית, לא להשתנות, הקדוש ברוך הוא אמור להתחשב בכל המצבים, ולא סביר שהוא טעה, מה פתאום לשנות את הדברים. יש פה בעיות תיאולוגיות, יש פה הוראות הלכתיות שלא משנים את ההלכה. איך המהלך שעשה המאירי, או מהלכים דומים לזה, מתיישבים עם התפיסה הזו של נצחיות התורה? או של זה שאי אפשר לשנות, לא תוסיף, לא תגרע ו...
ופה המציאות השתנתה.
כן.
זה okay. לא התורה שהשתנתה.
בסדר, אבל עכשיו כתוצאה מזה גם אנחנו נוהגים אחרת. גם הלכתית אנחנו נוהגים אחרת. הסיבה היא שינוי המציאות.
בסדר, אבל זה לא
ששינית את התורה. אוקיי, נכון. אז עכשיו אנחנו, אני ארצה לחדד קצת את העניין הזה באמת, כי זה, יש לזה כל מיני השלכות יותר עמוקות אפילו מאשר סתם שאלת השינוי.
אתה יכול לראות את המציאות השתנתה?
אוקיי, אז זה באמת השאלה, מה עושים עם דבר כזה? אז כמו שנגיד בו, כשאתה שואל את הפוסקים, האם אסור היום להרוג קינה בשבת? או דברים מן הסוג הזה. אז רובם מאוד מתפתלים. זאת אומרת, הם אומרים, תראה, אולי אפשר להחמיר, אבל ברור שהגמרא לא טעתה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. זה עוד יותר גבוה, כי שם זה שינוי באמת. ושם אנחנו טוענים שמה שהיה פעם זה הטעות. שינוי, טוען שזה הטעות. אני אומר אנחנו, כי אני גם נהלה. אבל הרבה לא טוענים את זה. אני מדבר על מצב אחר. אני מדבר על מצב שבו אני בעצם לא חולק על החכמים הראשונים. אני טוען שהנסיבות השתנו, ולכן צריך להתייחס אליהן אחרת. גם הם, אם הם היו חיים היום, הם היו מתייחסים אחרת. זה לא, זה פחות רדיקלי מאשר השינויים ההם. ועדיין, כמובן, זה מעורר הרבה אנטגוניזם, בעיקר בעקבות הרפורמה, והשאלה באמת איך להתייחס לעניין הזה, או במילים אחרות, אפשר לצד השני של המטבע לשאול, אז מה רע ברפורמה בעצם, אם בכלל? אז אם הטיעון הזה הוא בסדר, אז מה הבעיה? מה זה רפורמי? מה לא לגיטימי בעניין הזה?
רפורמי טיעוני שהתורה לא ניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא.
אוקיי, טיעוני שינוי אני מדבר רפורמיים. זאת אומרת, לא שהתורה לא ניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא, זאת תיאולוגיה. כבר ליבוביץ' כבר אמר פעם שאף אחד לא יצא מכלל ישראל בגלל תיאולוגיה. אני חושב שהוא צודק. מי שלא יצא מכלל ישראל זה מי שלא מחויב להלכה. בדיוק, הוא דיבר על שפינוזה.
אני עדיין לא מבין את השאלה, אבל למשל ביום טוב, השתין שזה חייב להיות שווה לכל נפש. מה זה שווה מקלחת או משהו היום?
טוב, שם בהגדרה, הקריטריון הוא קריטריון תלוי נסיבות. זה לא, זה פשוט. כי במקום שהקריטריון הוא קריטריון שתלוי בנסיבות, אז ברור, חזל עצמם אמרו, תסתכל בנסיבות, תנהג בהתאם. אבל ביחס לגויים הם לא אמרו את זה, זאת פרשנות שלנו. מה שחזל אמרו ביחס לגויים, זה כך וכך תעשה וכך וכך אל תעשה, זהו. אנחנו טוענים, או אנחנו, המאירי טוען, שכיוון שיש לו איזושהי פרשנות מסוימת, אז הוא בעצם משנה את האמירה החזלית. הוא לא רואה אותה כהוראה מעשית, אלא כהוראה של התייחסות תלוית התנהגות, תלוית נסיבות. ואז אם זה ככה, אז שהנסיבות משתנות. זאת כבר פרשנות יותר מרחיקת לכת. אז פה נדמה לי שכבר הזכרתי הזכרתי את הדוגמה הזו של הבגדי ים, נכון? שהולכים במדבר עם בגדי ים, לא דיברנו על זה עוד? אוקיי, אז אני אדבר על זה עכשיו, משום מה עכשיו לי בראש שכן. זו דוגמה שחבר שלי פעם נתן לי, אנחנו אוהבים להשתעשע עם דוגמאות, אנחנו אוספים דוגמאות. דוגמאות, באופן כללי, לא משנה דוגמאות למה. דוגמאות זה דבר מאוד יפה. כן, יש לי אוסף, יש לי להחלפה אם אתם רוצים, כל מיני דוגמאות. בכל זאת, זאת אחת הדוגמאות שהוא הביא לי פעם, מאוד יפה. אוספתי את זה לאוסף. מה? אחד בשם אמנון לבב, הוא לא דתי בכלל, לא, אותם כל מיני דיון אנחנו רבים להתפלסף, לא קשור בעצם להלכה ודברים כאלה, אבל זה מתקשר לי. אז הוא אומר ככה, נגיד שיש קבוצת אנשים שהולכים במדבר עם בגדי ים. חם שם, הולכים עם בגדי ים, אבותיהם הולכים עם בגדי ים, אבות אבותיהם הולכים עם בגדי ים, הם שומרים על המסורת והולכים עם בגדי ים. טוב. באיזשהו שלב הם מגיעים לאזור יותר קר. ואז הקבוצה מתפצלת לשתיים. חצי מהקבוצה אומרים, טוב, אנחנו קר, אנחנו לובשים מעיל, או בגדים בשלב זה, אחרי זה מעיל. אם נדבר ולובשים בגדים, אחרי זה עוד עלולים גם להגיע למעיל. אז צריך להיזהר. אז אנחנו לובשים בגדים, כי קר. הקבוצה השנייה אומרת, מה פתאום? אנחנו מסורת אבותינו בידינו ואנחנו משלמים מחירים על שמירת המסורת. אנחנו ממשיכים ללכת עם בגד ים למרות שקר. טוב, אז כשאני שואל את עצמי בין שתי הקבוצות האלה...
מצוות לב לנענית.
מה?
מצוות לב לנענית.
מצוות, כן. לאו ליהנות, לא ליהנות, אלא לא ליהנות. כל מה שענה, too good to be kosher. זאת אומרת, לא יכול להיות משהו שמתאים לרצונות שלנו. בכל אופן, אז כשאני מסתכל על שתי הקבוצות האלה, ואני מנסה למיין אותם במיונים הסוציאליים המקובלים במחוזותינו, אז נדמה לי שנסכים שהקבוצה שהולכת עם בגדי ים זה השמרנים והקבוצה שרוצה ללבוש בגדים או מעילים זה הרפורמים, החדשנים, כן, הרפורמים, רפורמים יש לזה כבר קונוטציה.
למה הלכת לסיפור הזה עם המדבר אם יש לך אנשים שחיו באירופה ושמו כובע צמר? כובע מפרווה גדול שיהיה להם חם.
אז אני אגיד לך.
ואז הם הגיעו למקום חם ונשארו עם הכובע הזה.
כן. אני אגיד לך... אני אגיד לך...
אבל למה נביא את
כולה? לא, יש לו דוגמאות.
זה דוגמה
יותר מצחיק שלך. אני חושב שזה יותר מצחיק.
אני ראיתי.
אבל אני אגיד לך למה הלכתי לשם. רשי כותב על רבי מאיר שידע 300 משלי שואלים. אז רשי אומר, מה יש לו להתעסק עם משלי שואלים? הוא מספר סיפורים בגן לילדים. מה זה המשלי שואלים? זה אומר שכשהוא רצה להוכיח את הציבור, אז הוא לא יכול להגיד להם, תראו, אתם לא בסדר, אתם ככה, אתם ככה. הוא אומר, תראו, הייתה קבוצת שואלים. והם, אתה מרחיק, רוצה לשקר, ירחיק את אותו. אתה מבין? אז יש נושאים שהם טעונים. אם אתה מדבר עליהם ישר, אז מיד אתה מתויג. זה נגד והוא בעד, אי אפשר לדון על זה בשלווה, כן, בקור רוח. אז בוא נדבר על החבר'ה האלה עם המדבר ועם הבגדי הזה, ונדבר על המצחיקים האלה, מה אכפת לנו? אחרי זה נראה מה זה אומר.
אף אחד לא מת מעודף ביגוד.
מה? לא בטוח, אבל... האמת שאני לפעמים מרגיש שאני מת מעודף ביגוד. טוב, בכל אפילו אני בלי השתיים מילים. טוב, בכל אופן... אז כן, שתי הקבוצות האלה, אם הייתי צריך למיין אותן, אז אחד זה השמרנים ואחד זה הרפורמים. אבל זה לא כל כך פשוט. למה זה לא כל כך פשוט? כי השאלה... מה הנימוק שמעלים אלה שרוצים ללבוש בגדים? הם יכולים להעלות שני סוגי נימוקים. הנימוק הראשון זה נימוק שאומר, קר לנו. אם קר, אני לובש בגדים. זה נימוק שאפילו לא הייתי אומר רפורמי, אלא כפירה. נכון? זאת אומרת, בעצם לא מעניין אותם שמנהג אבותיהם היה ללכת עם בגדי ים. הם הולכים מה שמתאים, עד עכשיו הולכים עם בגד ים, עכשיו הם הולכים עם מעיל, כי זה נהיה קר. אז זה הכופרים, כן? השמרנים דיברנו פה הכל, הם ממשיכים עם בגד ים למרות שקר. מה?
זה מומר לתיאבון.
מומר לתיאבון, כן, יכול להיות. מומר לתיאבון, אבל יש איזו קונוטציה שהוא כן מקבל את המערכת, רק יש לו יצר הרע. פה אני מדבר על אנשים שלא, עזוב, מה הבעיה? קר, אני לובש מעיל, זאת אומרת, לא. מומר לתיאבון זה משהו שהוא עוד בתוך המערכת קצת. רק מה לעשות? הוא לא מתגבר, יש לו תיאבון. אבל הוא מבין שזה אסור, הוא מחויב לאיסור. אולי נגיע למומר לתיאבון בעצם עוד מעט. בכל אופן, אז זה סוג אחד של נימוקים, כן? קר. הסוג השני של הנימוקים אומר, אנחנו כמובן שומרים על מסורת אבותינו בדבקות, אבותינו הלכו עם בגדי ים בגלל שהיה מזג אוויר חם. אז מסורת אבותינו זה ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. אז גם אנחנו נשמור על מסורת אבותינו בדבקות ונלך עם בגד שמתאים למזג האוויר. עכשיו קר, אז בגד שמתאים למזג האוויר זה מעיל או בגדים, כן, ארוכים. עכשיו זאת קבוצה שמבחינת ההתנהגות מתנהגת בדיוק כמו הקבוצה הקודמת, נכון? גם הם מחליפים לבגדים ולמעיל. אבל בפילוסופיה שלהם קשה לקרוא להם כופרים. הם בעצם שומרים את מסורת אבותיהם. יש להם ויכוח אולי מה אומרת אותה מסורת שצריך לשמור. הראשונים אומרים שצריך לשמור את המסורת של ללכת עם בגד ים, as is, כי מה שאבותינו עשו גם אנחנו עושים. ואלה אומרים, מה פתאום, אבותינו הולכים בגד ים כי זה יתאים למזג האוויר. אבל בעצם העיקרון שעליו צריך לשמור, זה לא העיקרון שצריך ללכת עם בגדי ים, אלא העיקרון שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. את העיקרון הזה אנחנו שומרים בדבר. כשהם הולכים אל החבר'ה האלה עם הבגדי ים, אומרים, אתם אפיקורסים. אלה שממשיכים ללכת עם הבגד ים, אומרים, אתם אפיקורסים. אבותינו ורבותינו אמרו שאתה הולכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. איך אתם הולכים עם בגד, עם בגד ים במזג אוויר קר? זה נגד המסורת שלנו, זאת כפירה. אוקיי? אתם צריכים להבין שבעצם אפשר ללכת עם זה עד הסוף. זאת אומרת, זה לא, זה נשמע כמו איזה משחק. למה זה נשמע כמו איזה משחק? זה נשמע כמו איזה משחק בגלל שכולנו בעצם שבועים בקונספציה של too good to be kosher. רק בגלל זה. ושאנחנו חושבים שאם בן אדם סובל, אז הוא דוס. זאת אומרת, אז הוא, לא, אמיתי, זאת התחושה. לכן, אם מישהו מוצא טיעון שכאילו הוא טיעון שמרני, אבל בסוף הוא הולך איך שנוח לו, אז עזוב, אז הוא רפורמי. כי זה לא יכול להיות שזה מה שהתורה אומרת. לא יכול להיות שהתורה אומרת לי לשים מעיל כשקר, נכון? אז לכן ברור שהוא רפורמי. תבינו שמאחורי הדברים האלה יושבת איזושהי הנחה שלא יכול להיות שמשהו סביר, משהו נוח, משהו נעים, זה מה שהתורה רוצה ממני. לא, לא, איך זה יכול להיות דבר כזה?
זה יותר מזה, זה לא בגישה שלה, יש, אני מבין יש להגיע לזה, יש כל נושא של בטל הטעם, והתקנה לא...
לא, זה כבר אנחנו נכנסים לעקרונות הלכתיים, עוד רגע, אני אגיע לזה, כן.
זה לא רק...
לא, בסדר, אז אני אומר, אצלנו זה בטל הטעם, אבל אני לא מדבר על המישור הזה, אני מדבר לפני הבטל הטעם, רוב האנשים לא יודעים בכלל את העניין של הטעם. ועדיין תשאל אותם איך היית מתייחס לאותו אחד ששם מי, זה רפורמי, ברור. לא, לא בגלל העיקרון ההלכתי של בטל הטעם. נדבר, על בטל הטעם זה לא כך פשוט.
יש בזה איזה קושי מובנה, שאתה בפתח הרגע אמרת שיש מקומות שחכמינו אמרו במפורש שזה תלוי נסיבות, שהחלטתם תלויות נסיבות. משם להסיק שכאשר הם לא אמרו את זה, אולי זה אומר שזה פחות תלוי נסיבות.
בסדר, אז אפשר להתווכח על הטיעון.
ולכן, הטיעונים כמו זה של המאירי, בהיעדר הגינה מאוד חזקה לטיעון שזה היה תלוי נסיבות, אז הם מזוצים, עם כל הכבוד, ואני מאוד בעד המאירי, אבל תכלס, אין לו שום הגינה בכלום. חוץ מזה שזה, בוא נהי, נוח לי לחשוב כמוהו, אבל תן לי איזה טיעון הלכתי.
אז אני כרגע לא אתן טיעון הלכתי, אני אגיע לזה אולי בהמשך. מה שאני רק רוצה להגיד זה דבר אחד, אתה יכול להתווכח עם הטיעון. אתה יכול להגיד שהטיעון לא נכון. אתה לא יכול להגיד שהטיעון הזה הוא רפורמי. אתה מבין? זה שני דברים. אתה יכול להגיד, אני לא מסכים. טיעון שלך לא נכון. אין לך בסיס. אבל כשבן אדם טוען את הטענה הזאת, זאת הפרשנות שהוא מציע להלכה שעליה מדובר. אם זאת הפרשנות שהוא מציע, אז הוא שמרן.
גם הרפורמי אמיתי הוא כזה.
זה השאלה, תכף נראה. אז על זה נדבר, אבל זאת השאלה שאותה אני שואל. אז מה ההבדל בין זה לבין? שזה אני עושה את הדוגמה הזאת.
יש כאן עוד היבט. יש הרי שאלה בכלל, רגע, באינטרנט, מי אומר שזה רע? זה רע, מפני שיש קבוצה גדולה של אנשים שבמדבר
אומרים, לא, אנחנו נלך עכשיו עם מעילים, כי כל העולם הולך עם מעילים, ולא מתאים יותר ללכת עם בגדי ים.
אוקיי.
שזה, הרבה מהרפורמים, זה הטיעון שלהם בעצם. הוא אומר, שמע, אני מוכן להקריב קורבן גדול.
מה זה? תסתכל על הסביבה בתור המדבר גם כן, ותראה שזה שקול למצב שבו האזור יתקרר. למה אתה קורא לזה במדבר? ברגע שהמציאות השתנתה, והם טוענים שבמציאות הזאת לא נכון לנהוג כך, אלא צריך לשנות את מה שעשינו, זה בדיוק הטיעון של הלבישת מעילים באזור קר. למה אתה מנתק את המנהג של העולם או את הנורמות בעולם מהנסיבות שבהן מדובר? זה גם חלק מהנסיבות.
איך כל העולם הולך?
כן, זה גם חלק מהנסיבות.
מה? או שזה קבוצת הכופרים שהגדרת.
כן, אני אומר, תלוי מה הטיעון. אז אם הטיעון הוא טיעון כפירה, בסדר, זה כפירה, אנחנו לא מחויבים למערכת. אבל אני שואל מה אנחנו אומרים עם אלה שאומרים, בעצם בתוך המערכת מעלים טיעון לעשות את אותו דבר. אז למעשה, אם אני רוצה לחלק את זה לכותרות, אז אני אומר, הקבוצה שממשיכה ללכת עם בגדי ים, זאת קבוצה שנקרא לה שמרן פשטי. הוא שומר את הפשט, מה שכתוב, בלי פרשנויות, אוקיי? או בלי מדרשים. כן, פונדמנטליסט, אני קורא לזה גם, כן. הקבוצה שלובשת מעילים סתם כיכר, זה הכופרים. הם לא מחויבים למערכת, הם לא בהתלבטות, הם לא מעלים טיעונים למה המערכת עצמה אומרת ללבוש מעילים, אלא הם פשוט לובשים, כי קר. עד עכשיו הלכו עם בגד ים, כי חם. גם עד עכשיו הם לא שמרו את המסורת. הם הלכו עם בגד ים, כי היה חם פשוט, לא בגלל שאבותיהם הלכו עם זה. אז הם הכופרים. אז יש לנו כבר מודל לכופרים ומודל לשמרנים פשטיים. השמרנים, אלה שעושים את המדרש הזה, כן, שאומרים שאבותינו הלכו עם בגד שמתאים למזג האוויר, אז גם אנחנו הולכים עם בגד שמתאים למזג האוויר, אני אקרא להם שמרנים מדרשיים. זאת אומרת, הם עושים מדרש להלכה שעליה מדובר, ואת המדרש הזה הם שומרים, הם שמרנים. להבדיל מהכופרים שלא טורחים לתת מדרש.
דורשים
תעמי מצוות. כן, הכופרים לא דורשים שום דבר, הם לא מביאים נימוק למה הם עושים את זה, הם פשוט עושים את זה כי הם לא מחויבים. זה משהו אחר.
המדרש זה לא לוגיקה, זה, בוא נגיד, מדרש זה סיפור.
לא, לא, אתה מדבר על מדרש אגדה, אני מדבר על מדרש הלכה. אנחנו מדברים על איך מתנהגים, לא מה עשה אברהם אבינו בכבשן האש. מדרש ההלכה, זה פרשנות מהסוג הזה. אתה דורש את הפסוק, אתה מנסה להראות מה עומד מאחוריו, ולפעמים יצא מזה תוצאות שאולי בנסיבות אחרות זה יהיה אחרת. עין תחת עין, ממון. פסוק אומר לך, עין תחת עין, אתה דורש. אבל לא, זה ממון. אז אני קורא לזה מדרש, לצורך הפשטות.
זה מאוד קשה להגדיע איש בקבוצה זו או בקבוצה אחרת, כי כל בסוף מתכנס לכל מקרה לגופו, או כל בהלכה זו, מישהו חושב שזה ההלכה בלי המדרש או הלכה אחרת.
אוקיי, אז באמת פה אני חייב להוסיף עוד הקדמה, טוב שאתה באמת מסב את תשומת הלב. אני רציתי להגיע לזה בסוף, אבל אני אגיד את זה עכשיו. מה שאני עושה עכשיו, אני בעצם עושה מיון של טיפוסים של יחס להלכה. דרך בידי ים, לא חשוב, אבל זה משלי שואלים. כמו שדבר, זה מיון של איזה טיפוסי יחס אנחנו מכירים להלכה. אבל זה באמת הערה חשובה. אני לא ממיין אנשים. אני ממיין טיעונים. כיוון שאתם תשמעו למשל אנשים שאתם תקראו להם אורתודוקסים, שמעלים טיעונים רפורמים, כפרנים, לא משנה איזה. תפגשו רפורמים שמעלים טיעונים אורתודוקסיים בעיניי, או שמרנים מדרשיים, מה שקראתי קודם. זאת אומרת, זה שטיעון מסוים כתוב בתוך ספר שכתב מישהו רפורמי, או נאמר על ידי מישהו שהוא רפורמי, זה לא אומר שהטיעון הוא רפורמי.
או להפוך.
כן, או להפוך. צריך לבדוק את הטיעון לגופו. ולכן כשאני עושה פה את המיון הזה, אני עושה מיון של טיעונים, ולא מיון של אנשים. בסדר? זה באמת הערה חשובה. אבל אני חושב שכן חשוב לעשות את המיון הזה, גם בסופו של דבר כדי לשפוט אנשים, כי אתה רואה, למשל, בן אדם שבחלק מהמצבים מעלה טיעונים של כפירה או טיעונים רפורמיים, אז הוא רפורמי, לא משנה שטיעונים אחרים שלו הם טיעונים שמרניים או טיעונים אורתודוקסיים, כי אם הוא מוכן לטעון טיעונים שמהסוג שלו מחויב להלכה, אז הוא כנראה לא מחויב להלכה באופן בסיסי, גם אם במקרה יש לו טיעונים שהם כן נכנסים לתוך המסגרת ההלכתית. אז אבל אני עושה כרגע בטיעונים, לא באנשים.
כן, אבל יותר בכיוון הפוכה, שמישהו שהוא שמרני בקבוצה של החוק המסוימות, זה לא אומר שהוא לא
חושב שההלכות אחרות
זה נכון, אבל אם הוא יהיה בהלכות אחרות יעשה אחרת, אז הוא באמת יוגדר לפי ההלכות האחרות. כנראה שאין דבר כזה שמרני חלקית. זאת אומרת, אם אתה מחויב, אז אתה מחויב, אחרת זה לא... זה כמו מי שמחויב לכל התורה חוץ מאות אחת, כן, מה שחזל אומרים, שזה היה גיור, חוץ מפרט אחד וכו'.
למרות
שראינו
שיש טרנדים, כמו
בית הלל
ובית שמיים, ש...
זה ויכוח, למה זה, מה זה קשור אלינו?
לא, היו טרנד שקבוצה אחת
להקל, וקבוצה אחת להחמיר. כן, אבל זה, אני חושב שדיברתי גם שם, אני לא חושב ש... שזה היה טרנד להקל ולהחמיר. זה גם היום, זה הייתי פעם באיזה פאנל עם מוישה ליכטנשטיין מהגוש והרב ראם הכהן מאותניאל, ואני לא זוכר באיזה הקשר שם מישהו דיברו על זה שצריך להקל, צריך להחמיר, אני כבר לא זוכר באיזה הקשר זה עלה שם, ואז אני טענתי ש לא נכון בכלל לחשוב בקטגוריה כזאת של להקל ולהחמיר. הפוסק לא אמור לחשוב כך, למעט עוד פעם מקרים מסוימים כמו התרת עגונה. בהתרת עגונה הפוסק מחפש כולו, זאת אומרת בהגדרה, הלכה אומרת לעשות את זה. אבל כשפוסק ניגש סתם לשאלה, הוא לא אמור לשאול איך אני מקל או איך אני מחמיר. הוא אמור לשאול מה נכון מבחינתי, מה האמת ההלכתית במצב הזה. אחרי זה יבוא חוקר ויגיד, הפוסק הזה נוטה לכולה, או הפוסק הזה נוטה לחומרה. אבל אלה קטגוריות שהן חוץ הלכתיות, אלה קטגוריות של פוסק שבא חוקר שבא לאפיין איך מתנהל פוסק, או איך מתנהל בית מדרש מסוים, או משהו כזה. הפוסק עצמו לא אמור לבוא מתוך תודעה כזאת. הוא לא מקל, הוא לא מחמיא, הוא פשוט אומר מה נראה לה נכון במצב הזה.
פוסק באותו נסיבות, משני אנשים שונים שיש להם אותו שאלה, יכול לפסוק אחרת.
כן.
כן, נכון. בגלל הנסיבות.
נכון.
זאת אומרת...
כי זה מה שנראה לא נכון.
אין, לא, אבל זה אין נכון אובייקטיבי.
לא, מה
זה? נכון הוא גם סובייקטיבי לפי
השאלה. זה אובייקטיבי בעיניי. לזה אני אגיע עוד רגע. זה נקרא אובייקטיבי. בנסיבות האלה, זה הפסק.
אני חושב, זה הנקודה, ההבדל בין רפורמים ומשהו אחר. משום, אם אתה רואה בן אדם שתמיד הולך בכיוון להקל, או בכיוון...
אבל הוא חושב שהתורה תמיד רוצה שאנחנו נקל, לא? תמיד. הוא תמיד חושב שהתורה רוצה שנקל.
כשאנחנו...
ברמה הלוגית זה אפשרי, נכון? חשדות בסדר.
זה אפשרי, זה אפשרי. אבל גם כן אתה צריך לחשוב שאולי יש משהו אחרי זה.
אוקיי, אולי כן, אולי...
אתה אומר לעצמך, אולי זה לא רק עניין של... כך הוא חושב...
לא, אולי לא, אולי כן, אבל אז בסופו של דבר הוא לא רפורמי, אלא כופר. כי אז בעצם אין לו טיעון באמת, הוא לא מאמין בטיעון הזה, הוא פשוט לא מחויב, רק הוא מתכסה באיצטלה של... אז הוא כופר, עוד פעם לא גילינו את הרפורמי. עוד רגע נראה איך מגלים את הרפורמי, אבל... אני אגיד לך, אני באופן כללי לא אוהב להיכנס למניעים של אנשים. לא אוהב להיכנס למניעים של אנשים, לא בגלל שאני לא יכול או אני לא מאמין ביכולתי לעשות את זה. אני חושב שאני יכול להעריך, אפשר לטעות כמובן תמיד, אבל כי אנחנו מעריכים מניעים של אנשים. אני לא חושב שנכון לשפוט אנשים במישור של המניעים. אני רוצה לשפוט את הטיעונים. אבל אם הוא מעלה טיעון מסוים, אני רוצה לדעת, הטיעון הזה הוא לגיטימי, לא אכפת לי למה הוא מעלה אותו, הוא מעלה את זה כי הוא רוצה שיהיה לו קל. לגיטימי, כולנו בני אדם, כולנו מונעים מהרבה סיבות, זה כמו שבהקשר של כל מיני תביעות לשוויון של נשים. כן, אז היה פעם מאמר של הרב שרלו, שהוא דיבר על... שעות הכותל זה היה, אני חושב, פה לפני די הרבה שנים, היום אני לא יודע אם הוא היה כותב את זה. אז הוא אמר שם שלפני שהם שמות תלית, בוא נראה אותם הולכות עם ציצית. בגד של ארבע כנפות, כי ביום יום, לא ללכת לכותל ולשים תלית, אלא okay. תלכו ביום יום, תלכו עם ארבע כנפות, כמו מצווה, אם אתם רוצות לקיים את מצווה ציצית. מה עמד מאחורי זה? לא מאחורי זה, הוא אמר את זה. כלומר שהתחושה שלו זה שהתביעות האלה מגיעות ממקום שהוא לא של יראת שמיים, שהוא לא איזה רצון לקיים עוד מצוות שאנחנו לא יכולים לקיים, אלא שהוא רצון להטריס או לא משנה, לקדם אג'נדה פמיניסטית כזו או אחרת. ואני כבר אז לא הסכמתי, והיום אני עוד פחות מסכים. א', בגלל שפמיניזם זה לגיטימי. גם לרב שרלו יש אג'נדות, גם לי יש אג'נדות, גם להם יש אג'נדות. מותר. תתמודד עם האג'נדה, אם אתה חושב שהאג'נדה הזאת היא לא בסדר, בסדר, אז תדבר איתה. אבל זה שמישהו מונע מהאג'נדה, אז מה? זאת אומרת, גם פוסקים מונעים מהאג'נדה, כל מיני אנשים מונעים מהאג'נדה, מה הבעיה בזה? כן, רק אהרון ברק חיפש אנשים בלי אג'נדה לבית המשפט העליון. אז רות, איך קראו לה? רות גביזון, כן, הוא אומר יש לה אג'נדה, הוא לא מוכן לקבל אותו. בכל אופן, מספיק לי האחד הזה. לכן, בקיצור, מה שאני רוצה לומר, שאני לא שופט אנשים דרך המניעים שלהם. אפילו אם... זה כן, זהו. אפילו אם המניע... זהו, זה הדבר השני. א', אני אומר, מי אמר שהמניע הזה הוא רע? זה שיש מניעים, לכולנו יש מניעים. שאלה אם המניעים לגיטימיים, מניעים טובים או רעים, אם אתה חושב שלא, תשפוט אותם, אבל אל תחפור להם פה במניעים ותגיד, יש לכם אג'נדה. ולך אין אג'נדה. בטח שיש אג'נדה. אפשר לו, בטח שיש לו אג'נדה.
אבל זה בדיוק מה שאתה נותן, כי הדיון שאמר, זה שאנשים, יש עוד קודם לסוף הדיון, אומרות שהטיעון שלהם זה עירת שמיים.
כן, נכון, בדיוק.
לא אנשים פמיניסטים, זה עירת שמיים. זאת אומרת, אם זה הטיעון, בוא נבדוק אותה לפי הטיעון.
לא, אבל עירת שמיים שלהם זה כולל פמיניזם. פמיניזם בא מעירת שמיים. אני פגשתי אנשים כאלה, הם אמרו לי, זה אותנטי לגמרי. הם חושבים שהתורה והקדוש ברוך הוא מצפים לשוויון של האישה, כן, לפמיניזם. זה נקודה אחת, ונקודה שנייה, גם אם המניע הזה לא נכון, או לא לגיטימי, או לא ראוי, או לא משנה שלא נקרא לו, זה הנקודה השנייה שאני לא מסכים מה אפשר לו, אז מה? לכולנו יש מניעים. תשפוט את הדברים לגופם. זה לגיטימי? אם זה לגיטימי, אז עזוב אותם במנוחה. מה אתה רוצה? לכולם יש... כשאני מגיע, לא יודע מה, לעשות לתפילה, או ל... לא משנה, לעשות מצווה כזו או אחרת, אני תמיד מגיע על טהרת הכוונה הקדושה.
אבל הם טוענים
לכוונה אחרת.
הם טוענות לכוונה אחרת.
אז מה אם הם טוענות? אז הם שקרניות. בסדר? אז מה? לשקרן אסור לקיים מצוות?
אני רוצה בגלל זה. ואז אני רואה אותו בגלל זה.
אתה אומר לו, אתה שקרן. בסדר. אבל שקרן אסור לו לקיים מצוות? השקרן הזה רוצה לקיים מצוות. מותר לו? זה הכל. מה אכפת לי שהוא שקרן? הוא ישפוט את עצמו, מה אתה צריך לשפוט אותו? זה מה שאני אומר, אפילו, א', המניע מי אמר שהוא לא לגיטימי. ב', אפילו אם המניע הוא לא לגיטימי, מה אתה נכנס למניעים? ולך אין מניעים. זה לא קשור, תדון בטיעון. לא בבן אדם, תדון במה הוא אומר. אם מה שהוא אומר הוא לגיטימי, אז הוא לגיטימי.
גם אם אתה מוצר לו
לבושת המיליון, אם
המחשבה שלו
היא כאילו... לא, לא מה המחשבה, אני דבר מה הוא טוען. מה הוא אומר. אני לא נכנס ללב, מה אתה אומר? למה אתה לובש מיליון?
אני טוען שהוא לובש את המיליון כי...
סתם בל.
מסורת
לא מכיר
לו... אוקיי.
אבל אם מוצר לבושת... לא, זה לא. לא, אני לא טוען שהמעשים קובעים. אני לא אלך עם ליבוביץ' עד שם. אני לא טוען שרק המעשים קובעים, בהחלט לא. יש ישרים יכשלו, ישרים ילכו בם ופושעים יכשלו בם, ישרים דרכי השם, כן? אז זה לא שם הצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם. אתה יכול לעשות את אותו דבר, ובהקשר אחד זה מצווה, ובהקשר אחר זה עבירה. זה לא. אני רק טוען שאם הבן אדם אומר לי משהו, אני מתייחס למה שהוא אומר. אני כן מתייחס לנימוקים שהוא מעלה, אבל הנימוקים שהוא אומר, לא מעניין אותי מה המניעים הפסיכולוגיים שלו או מה הוא מחביא. יכול להיות שאני צודק, יכול שלא, אבל בסדר, לכולנו יש דברים כאלה.
אם הוא אומר את המניע שלו.
אוקיי, אז מה?
לזה אני לא אתייחס, בגלל שזה מניע?
בטח שאני אתייחס, למה שאמרתי עכשיו.
נשות הכותל אומרות את המניע שלהם.
שמה?
והוא שקרי.
איך אתה יודע שהוא שקרי? איך אתה יודע שהוא שקרי?
כי הוא לא מסתדר עם שאר התנהגויות שלהם.
למה? הם רוצות לקיים את...
אם אתה רוצה...
לא הבנתי, אם יש... כשאני אבוא להתפלל בבוקר לא יקבלו אותי כי אתמול לא הייתי בתפילה?
לא, אבל לא אמרת...
אני שואל.
לא אמרת שאתה בא בגלל שחשוב לך...
לא, אני בא בגלל שחשוב לי להתפלל. עכשיו אני בא לבית הכנסת, חשוב לי להתפלל נורא. אני תגיד, איפה היית בשבוע האחרון? אז לא יקבלו אותי? כן, או למה אתה בלי ציצית? מה פתאום? את מי בודקים לפי המניעים? אני לא מבין. זה עניין אחר. אני בודק אותו לפי המניעים, אם הוא מעלה טיעון לא לגיטימי, אז אני בודק אותו, לא במובן, תעשה את המצווה, תעשה מה שאתה רוצה, מדינה דמוקרטית. אני רק אומר, אתה רפורמי, כופר, מה שלא יהיה, מותר לי לשפוט אותו לפי מה שהוא אומר. אני רוצה לדעת איזה סוג טיעון הוא מעלה. זה טיעון רפורמי, טיעון אורתודוקסי, טיעון כפרני, בסדר, זה אני מוכן לשפוט. אני לא שופט את הבן אדם לפי המניעים שלו. לא... אגב, פעם כתבתי מאמר ככה חריף מאוד נגד איזה רב אחד שדיבר על לגיטימיות של, של היחס לחילוניות וצרטט לזה לגיטימציה וכו', וצודקים כמונו, לא צודקים כמונו, לא זוכר פה בדיוק, זה כבר יש מהרבה הרבה שנים. אז עשיתי ככה איזשהו ניתוח ככה לוגי של דבריו והגעתי למסקנה שאולי הוא איש חכם ולהיות איש חכם זה מאוד חשוב ולהיות רב, אבל כופר בעיקר זה לא אחד הפרמטרים ש... נחוצים כדי לחיין כרב בישראל. זה פחות או יותר המשפט הסיום. ולא קיבלו את המאמר הזה. זה היה עוד בתחילת דרכי. אני חושב שלא קיבלו את המאמר הזה כי כן קיבלו את הטיעון. אבל אחרי זה, לא, אני אומר את זה בשביל מה שבא אחרי זה. אחרי זה חבר שלי, שהוא לימד איתי בירוחם, חדר רמים שם, הוא נזף בי קשות וקיבלתי את הנזיפה. הוא אומר לי, תשמע, אתה שופט, אתה שופט בן אדם לפי, לפי ניתוח של הטיעונים שלו. זה לא נכון. בן אדם יכול גם לטעות. זאת אומרת, יכול שהוא לא עשה את הניתוח לוגי שעשית, והוא לא הבין בעצם שמאחורי הדברים שלו יושבת התפיסה הבעייתית הזאת, כן, מה שקראתי שם, כפירה בעיקר. זה לא אומר שהוא כופר בעיקר, זה אומר שהוא טעה בחשבון. נגיד אפילו שאתה צודק, אני יכול שיש לו הסברים ואתה לא צודק, אבל אפילו נגיד שהניתוח שלי נכון והוא היה מודל אם הוא היה קורא את זה, זה לא נכון לעבור מהשיפוט של הטיעון לשיפוט של האדם. האדם הוא יצור מורכב, לפעמים הוא טועה, הוא מלא טיעונים שלא מתכוון אליהם, הוא מתבלבל, הוא לא שם לב, הרבה דברים. מה אצלי אי אפשר למצוא כל מיני דברים שכתבתי שמישהו בטח יעשה איזשהו ניתוח לוגי והוא יראה שגם אני כופר בעיקר. אז יכול להיות שאני, קודם כל יכול להיות שאני באמת כופר בעיקר, ובית, יכול להיות שאני באמת אסוג ואני אגיד אוקיי, טעיתי, וזה באמת, טעיתי בטיעון הזה, זה הכל. המעבר מהטיעון לאדם הוא מעבר מאוד בעייתי, אני מסיים את התשובה אליך.
אדם הפוך.
מה? אדם
הפוך.
מה שאתה אומרת? מהאדם לטיעון, ודאי. את הטיעון צריך לבדוק לגופו. זה א', ולא דרך האדם. לא משנה מי מעלה אותו. אם מי שמעלה אותו הוא רפורמי, זה לא חשוב. תבדוק את הטיעון. אם הטיעון מחזיק מים, אז מה אכפת לי שאלה אותו רפורמי? ומצד שני, אחרי שבדקת את הטיעון והגעת למסקנה שהטיעון הוא רפורמי, זה לא אומר שהאדם הוא רפורמי. ושיכול להיות שהאדם, אם תראה לו שזה לא עומד בקריטריונים ההלכתיים, יכול להיות שהוא יחזור בו, יכול להיות שהוא טעה. אז זה יכול לקרות לכולם. אוקיי? אז פה דווקא את ההערה הזאת מאוד מאוד קיבלתי. אני חושב שזה באמת נקודה חשובה. טוב, בכל אופן, אז יש לנו בעצם שלושה מודלים. יש לנו את השמרן המדרשי, את השמרן הפשטי ואת הכופר. טוב, אז איפה הרפורמי מתחבא לנו? מי זה רפורמי?
כשאתה אומר רפורמי, צריך
לזהר,
רפורמי זה מישהו
שעושה
שינויים, או זה תנועה רפורמית?
אמרתי, הרפורמי מבחינתי, אני שאל אחרת, האם יש עוד מודל? האם יש עוד סוג של טיעון חוץ מהשלושה האלה?
תיארת, מבחינת הסוציולוג האמריקאי, זה הרפורמים קונסרבטיביים.
רגע, אני אגיע עוד רגע, אני אגיע.
המדרש שלך...
לסוציולוגיה אני אגיע עוד רגע, אני בינתיים אצל השואלים. למשמעות, לממשל אני אגיע עוד רגע, בסדר? אני רוצה עדיין...
יש כאלה שלא חשוב, נגיד המדהיגים אומרים בואו נעשים סוודר, אז הבן אדם...
בסדר, זה לא רפורמה, זה סתם אחד לא חושב, אני מדבר על תפיסה אידיאולוגית שהייתי קורא לה רפורמית, האם יש מודל רביעי בקיצור? אני ישבתי ככה מול התמונה הזאת וניסיתי להגדיר לעצמי, אוקיי, מצאתי את הכופר, מצאתי את השמרן הפשטי, מצאתי את השמרן המדרשי. האם יש מקום על המפה הזאת לעוד מודל?
כל השלושה האלה מסכים שיש מסורת. רביד מן שבכלל לא הייתה מסורת.
מה, גם הכופר יכול להגיד שלא הייתה מסורת?
לא, זה שאני אומר, מה שתארתי את הכפון, שאומר, בסדר, יש מסורת, לא מעניין אותי, אני עושה שנוח לי.
לא, הכופר אומר שיש מסורת, רק לא מעניין אותי, הכופר אומר, אין מסורת, גם בא במידה, זה אותו דבר. אני מוכן לקבל שני המודלים, אבל שניהם מבחינתי, זה אותו כופר.
הוא אומר את המומר על התיאבון, מה שדיברנו, הוא אומר שאני מסכים שצריכים לבוש בגד יד.
מומר לתיאבון, מומר לתיאבון זה לדעתי במיונים הרגילים זה שמרן. זה שמרן, שיש לו יצר והוא לא עומד בו. אני מדבר על אידיאולוגיה, לא על בן אדם שנכשל בגלל פסיכולוגיה. מבין? אדם שנכשל בגלל פסיכולוגיה, אני לא שופט אותו. עוד פעם, אולי כן שופט אותו כדיין, אבל אני לא שופט אותו במישור הלוגי. זאת אומרת, כולנו לא תמיד עושים בדיוק את מה שאנחנו חושבים. לכולנו יש פסיכולוגיה, יש יצרים, אנחנו נכשלים. דיברנו על חולשת הרצון פעם, אני חושב. אז כן, זה אין מה לעשות. אני מדבר על סוגי טיעונים. זאת אומרת, מישהו מעלה טיעון, אני שואל האם אני יכול להצביע על סוג רביעי של טיעון שיקרא רפורמה.
שקיימים, אני לא יודע אם זה בדיוק הרפורמים או הקונסרבטיביים, יש טיעון שחוזר על עצמו הרבה בקרב אנשים שלא מחויבים להלכה האורתודוקסית כלשונה, הם אנשים שפוסלים כל טיעון הלכתי שהוא בבסיסו הליכי ולא ענייני. למשל, אין לנו סנהדרין באותה סמכות כמו ההיא, ולכן זה נשאר. כל הטיעונים האלה שהם במהותם
אבל אם אני שואל את עצמי, מה הטיעון? למה הם פוסלים את זה?
הטיעון אומר, זה לא חלק אינטגרלי מההלכה שמחייבת אותי.
אז הם שמרנים. אומרים, זה לא חלק מההלכה. זאת פרשנות. הם לא טוענים שהם לא מחויבים להלכה. יש להם מחלוקת איתך מה אומרת ההלכה.
אולי הם טועים, עוד פעם, אני לא אומר ששמרן לא יכול לטעות. ואני שואל, מה סוג הטיעון שהוא מעלה? אם הוא מעלה טיעון שמחויב להלכה, הוא רק מסביר למה במסגרת ההלכה, זה מה שצריך לעשות, אז מבחינתי הוא שמרן.
אז אם אתה אומר את זה, כל מי שיש לו הלכה,
אוקיי?
הוא שמרן.
לא, כל מי ש... לא שיש לו הלכה אחרת, אלא שיש לו פרשנות אחרת להלכה הזאת. כן, נכון?
אלו שנשארים במדבר והחליטו לשנות מבגדיהם למשהו אחר.
אז מה איתם?
אלה אומרים, תשמעו, יש לנו מסורת, יש לנו הכל את זה, אנחנו עושים משהו חדש.
למה?
עם בגדי...
למה? ומה הטיעון? מה אתה עושה עם המסורת שהייתה? מה הטיעון? מה המסורת שהייתה?
לשנות המסורת שהייתה.
למה? היא מחייבת המסורת שהייתה או לא?
היא לא... אתה אומר, אם...
מה נפשך? אם היא לא מחייבת, אז זה הכופר. לא אכפת לי מה אתה עושה אם היא לא מחייבת. אם אתה לובש כתום, אתה לובש משהו אחר. לא חשוב, זה שינוי זה המילה, אבל אני שואל למה הם עושים את השינוי, מה הטיעון לטובת השינוי? אם הם לא מקבלים את מרותה של המסורת, אז הם כופרים. לא אכפת לי מה הם עושים אחרי הכפירה. אם אחרי הכפירה הם לובשים כתום, לא לובשים כלום או לובשים דובון, זה לא משנה. אבל הטיעון שלהם כלפי המסורת זה טיעון של כפירה.
יש אומרים אולי שהיה נחמד עם הבגדים האלו, אנחנו זוכרים, זה משהו יפה, זה קשה כאן. אז ביום ראשון, בבוקר, אנחנו נלבוש את הבגדים. שער ימים אנחנו לא חייבים, אבל באותו יום...
אוקיי, אני חושב שאנחנו קצת, לדעתי, מתקרבים, אבל תכף, או שאני...
אני חושב שמה שחסר במודל, או בדוגמה של זה, ביחס לממשל, זה קטע מייחס את כל
ה... רגע, רגע, אני לא רוצה לקפוץ לממשל. כי לממשל עוד רגע, אני רוצה קודם כל לסיים את המפה.
אבל מה שחסר פה זה נושא של תורה משמיים, זאת אומרת, כל מה שאתה אומר...
כן, המסורת הזאת שהלכת עם בגד ים.
אבל אתה... המסורת, אתה אומר, בסדר, אז הרפורמה...
היא, קיבלנו אותו מהקדוש ברוך הוא, לא הייתי בגד ים, אבותינו קיבלו מהקדוש ברוך הוא. נוסיף את זה, אם אתה רוצה זה.
לא, אז הרפורמה יגידו, אומנם המסורת של אבותינו היא ככה, אני לא חולק על זה שזה המסורת.
עובדתית, בסדר, ברור, מי חולק על זה היסטוריון.
אבל אני אומר, בסופו של דבר, אבותינו לא אמרו שזה בגלל שהיה חם, אבל אני מפרש בעצם כוונת הכוונה הראשונית.
אז זה השמרן המדרשי. זה השמרן המדרשי. הוא מפרש את המסורת, הוא לא הולך לנגדה, הוא מפרש אותה. בסדר גמור.
אז אולי הולך עוד צעד אחד במש, גם אני יכול לפרש. לא מעניין, מה שהרבותינו אמרו, פודם במובן.
זה השמרן המדרשי, הוא רוצה לפרש, זאת אומרת אחרת ממה
שהיה. לא, אולי עוד צעד, החמים לפני כמה דורות, אמרו לפני גדולים. לי יש שיקולים גם חשובים.
אז מה, זה שמרן מדרשי אדם? עוד פעם, כל עוד. הוא מציג נימוק שהוא בתוך הכללים ההלכתיים, גם אם אתה לא מסכים לו, גם אם אתה חושב שהוא נורא מסוכן או לא נכון או מה שלא יהיה. אבל כל עוד הדיון, גם בית שמאי חשבו שבית הלל לא צודקים ולהפך. אבל הדיון היה בתוך המסגרת ההלכתית.
הוא מוכר למותיו.
אז מה? אבל הוא אומר, בתוך המסגרת ההלכתית הוא אומר, אני חושב שגם לי יש זכות לפרש. אז זה בסדר גמור, זאת אומרת טענה הלכתית. אולי טענה הלכתית שגויה, עוד פעם, יכול להיות שהוא לא צודק. בסדר. אבל הוא משחק את המשחק בתוך המסגרת ההלכתית. לזה מה שקראתי שמרן מדרשי.
אני לא חושב שאולי מישהו שהולך עם בגד ים ושם לו זנדיאל.
אוקיי, אבל למה הוא עושה את זה? אני אומר, מה שחשוב זה הרי לא מה שהוא עושה. זה בדיוק מה שהראיתי לכם. שתי קבוצות שונות לובשות מעיל. ועדיין, אחד זה כופרים והשני זה שמרן מדרשי. הלקח הוא שאל תתארו לי מה הוא עושה. מה הוא עושה זה לא משנה. אני שואל אתכם למה הוא עושה את מה שהוא עושה. זאת אומרת, מה סוג הטיעון שהוא מעלה לטובת מה שהוא עושה?
אני אומר, למה הטיעון?
כן.
למה זה יכול
להיות? טוב, אני חושב, זה נקודה מעניינת.
הוא יכול להיות שהוא
שניהם. אז הוא כופר ושמרן ביחד. בסדר, אבל הוא לא רפורמי, אז מה זה רפורמי? אז יכול להיות שיש מישהו שמרן ביחד, אני לא יודע. לא בטוח שיכול להיות דבר כזה.
מבחינת, אולי צירוף של שני הסוגים של השמרנים.
של הצירוף, מה הוא חושב? הוא חושב שצריך ללכת עם בגד ים או צריך ללכת עם דובון? הוא חושב ששני הדברים ההלכה אומרת? ללכת גם עם בגד שמתאים למזג האוויר וגם עם בגד ים? בסדר, אז הוא שמרן מדרשי. זה לא צירוף, אז הוא שמרן מדרשי.
יש קבוצה אחרת שאנשים שבאדון שקם בבוקר ואומר, בלילה קיבלתי מסורת חדשה וכל עניין של בגד ים הוא שלוט והוא מומר לחמתין, אז הוא לא שמרן, הוא לא כופר. הוא לא מקבל
את המסורת
הקודמת, לא
אכפת
לי שהוא מקבל
את המסורת
חדשה.
אבל את המסורת
הקודמת הוא לא מקבל.
בסדר?
זה מורמוני.
למרות שאתם יודעים, אני קראתי עכשיו ספר על מורמונים, ספר יפהפה.
על מורמונים? זה מישהי שהייתה מורמונית ועזבה, זה שיר לאיזי ברדלי. זה נקרא בעברית, A Song for Easy Bradley. ספר יפהפה בעיניי. אחרי זה קצת כתבתי לה. כי זה מעורר המון מחשבות.
הרפורמים.
למה? לא הרפורמים, עלינו. זה שזה היה לפני 200 שנה, מה זה השוטים האלה? באמת חושבים שבן אדם מתגלה לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו דברים, מה הם אידיוטים?
הסיפור שלה הוא עכשיו.
מה זה שאלה?
הסיפור הזה שיש לי שקראת, הוא קרה עכשיו.
מה זה קרה? זה סיפור סתם, סיפור בדיוני. סופרת שהייתה מורמונית ועזבה, והיא מתארת סיפור על חיי המורמונים. אז... כן, ולפני 2,000 שנה זה כן היה בסדר, או 3,000 או 4,000 שנה זה כן בסדר, למה? הרוצה לשקר ירחיק עדותו. למה אלה שלפני 200 שנה אנחנו משפזים אותם כי הם לא שפויים? ואנחנו אומרים את אותו דבר, משה רבנו, על ירמיהו, יחזקאל, כולם. בסדר, אני אומר, אוקיי, ואם הם יביאו לך גם עדים אז יהיה בסדר.
תביא, נדבר. יש עדים.
יש לי חבר ש... מה שסיפרתי זה פה פעם. יש לי חבר שהיה, אותו חבר, בעל הדוגמה, אמנה. הוא היה איזה חצי שנה בבוליביה, שם ביערות, במקומות שרגל אדם לבן לא דרכה. והוא סיפר לי שהוא מצא שם איזה אזור, מחוז, לא יודע בדיוק מה של אינדיאנים, זה ממש בתוך הג'ונגלים. אינדיאנים שהם נוצרים, רגל אדם לבן כן דרכה, שם איכשהו. היה שם איזה גרמני, נדמה לי 100 שנה לפניו, איזה מיסיונר גרמני או משהו כזה. והם טוענים בתוקף שהם כולם ראו את הבתולה הקדושה, הם מתגלה אליהם בלא יודע באיזשהו מקום, וזה המסורת שמעבירים לילדיהם, ומסורת רחבה, מדובר על עשרות אלפי אנשים.
בגבולים יש חומר טוב.
כן, הוא אגב, גם את החומרים האלה הוא ניסה. יש שם חומרים מאוד מעניינים. חומרים מאוד מעניינים, הוא אמר, הוא סיפר לי, הוא אין לו שום קשר ליהדות, הוא אומר לי, יש שם חומרים נרקוטיים מהצומח, שאתה לוקח אותם, ואתה רואה את המרכבה. כולם. לא משנה מאיזה רקע באת ומה, זה מה שהוא אמר, הוא סיפר לי את זה, אני לא יודע, ואין לו שום קשר, הוא לא מחזיר בתשובה מהערכים. אתה רואה את המרכבה, וכולם רואים אותו דבר, לא משנה מאיזה תרבות אתה מגיע. זה לא תלוי תרבות. כל אחד שמגיע רואה את אותו דבר. אז הוא הביא איתו קצת חומר לארץ, האמת שהתלבטתי, אבל הוא סוף. זה לא ממכר, זה לא משהו שהוא מתמכרים אליו. אחרי זה יש איזה פרופסור מהאוניברסיטה העברית, בני שנון, מפסיכולוגיה של האוניברסיטה העברית, שקבעתי איתו איזה פגישה, הוא חבר שלו, והוא נעלם לי גם כן לבוליביה, הוא הלך בעקבותיו לבוליביה. לא, באמת, הוא הלך בעקבותיו לבוליביה לחקור את התופעה הזאת.
הוא עלה למרכבה
וכאילו לסוסים. נכון, בדיוק. הוא הלך לחקור את התופעה הזאת, הוא כתב על זה מאמרים. עכשיו הוא חזר לארץ, מאז פגשתי אותו, זה כבר לפני הרבה שנים, אבל הוא חקר את התופעה, זאת אומרת, זו תופעה מתועדת.
מה הוא אמר?
הוא מאמין בזה, הוא חושב שיש דברים כאלה, הוא לא מקיים מצוות, הוא חילוני לגמרי בזה. פרופסור, אמנון לא שום דבר, אבל הוא כן, הוא אומר, יש דברים כאלה, וכנראה אתה נחשף בכלים האלה, אבל זה לא אומר לו משהו לגבי הפרקטיקה הדתית, זאת אומרת, זה לא...
אפשר, אולי שני דוגמאות אחרות שיכול לשנות קצת את החשיבה, אולי שהיה לפני 100 שנה מנהיג שאמר שאין חדש. זאת אומרת, בא לפני 100 שנה לקבוצות, ואמר להם, אין חדש, אין
חדש. חדש אסור מן התורה.
נכון. ואז מי שמחדש, יש טענות אחרות. ודבר שני, נגיד שהם הלכו לסביבה, ובסביבה הזאת יש חוק, חוק חיצוני, שאומר שחייב לבוש מדיר, חיצוני. האם זה היה משנה קצת את ה...
השאלה היא עוד פעם, השאלה מה הם אומרים עכשיו, מה הם עושים ומה הנימוק שלהם. הם לובשים מעיל ומה הם אומרים, מה עם החוק ההוא. אנחנו מחויבים לו, לא מחויבים לו, אנחנו עושים הפרשנות, זה דחויה, זה אוטרה. זה הכל תלוי בטיעון, זאת אומרת, מה שהם עושים לא יעזור.
הם לא מורדים, הם לא מורדים, הם מצייתים למשהו אחר, הם לא מורדים.
אבל הם אמרו לנו שחדש אסור מן התורה, אז מה, אנחנו אנוסים? אונס זה בסדר, זה לא, אין שום בעיה. אם אנחנו לא אנוסים אלא זה דחויה, אוטרה, לא יודע, יש לך טיעון הלכתי, הכל בסדר, אתה שמרן מדרשי. אני אומר, מאוד חשוב כל הזמן להגיד, לא מה הם עושים, אלא למה הם עושים את מה שהם עושים, זה מה שיקבע את המודל.
אתה מגדיר את הדרשן, את השמרן המדרשי כמישהו שמחויב לכללי המדרש?
שמחויב לכללים ההלכתיים,
כי... כל טיעון, או כל טיעון...
כל עוד מטרת הטיעון להראות שמה שאני עושה מתאים להלכה.
גם אם הטיעון הזה הוא מפוקפק, גם אם הטיעון הזה אני לא מסכים איתם. ואם אני לא מחויב, אז לא, אז אני כופר.
נו, אז מה זה רפורמי?
אבל טוב.
קח אתכם.
אני משאות ביד, יש לך עוד 5 דקות.
בקיצור, אז פה זה לקח מתודולוגי גם חשוב. כי אני נתקעתי עם הדבר הזה, ישבתי עליו לא מעט זמן. ראיתי שיש פה פוטנציאל טוב להגדיר את הקבוצות הסוציולוגיות, אבל היה חסר לי הנישה הזאת. עכשיו, במפה נראה שהכל מכוסה. אין עוד נישה.
אפשר לחלק בתוך הקבוצה שהייתה שנים, זה המוכים לפי, נגיד, ב-original intent, או לפי, כאילו, בתוך החוקה, כשמסתכלים בארצות הברית, נגיד, כשמסתכלים על ה-constitution החוקה, יש שתי קבוצות, איך לפרש את זה, אני צריך לחשוב על מה באמת מישהו ש...
פרשנות תכליתית או פרשנות...
אז בתוך המחנה של הדרשנים, זה לא אפשר לפרש, כן?
אבל זה עדיין דרשנים, זה הכל דרשנים. אם אתה מפרש את החוקה, אז אתה מחויב. לא אכפת לי איך אתה מפרש, או מה אתה חושב שצריך לפרש. אבל כל עוד אתה טורח לפרש, אז אתה מחויב. לא משנה מה המסקנות שלך.
לא, אבל אתה יודע ש...
הוא רוצה לכתוב שהוא חוקה חדשה.
הוא רוצה לכתוב חוקה חדשה, אז כופר. אתה נופל או לפה או לשם.
אולי אני רוצה לטעות שחלק מסעיפי החוק לא מקוריים.
או, אז אפשר היה להגיד, זו המחשבה הראשונה שהייתה לי, שאולי מישהו שלגבי חלק מהדברים הוא כופר וחלק מהדברים הוא שמרן, זה מה שיקרא רפורמי.
לא, אבל הוא לא
טועד
ככה.
לא, אני חושב שזה... לא, זה בסדר, הלקח המתודולוגי הוא חשוב. לא, לא, בכוונה, אני אומר. זה חשוב לא רק להגיע לתוצאה, אלא להבין איפה אתם מפספסים. כי גם אני הבנתי איפה אני מפספס, כשהבנתי שיש עוד מודל. וזה, אז אני אומר, זה לא נשמע לי מודל סביר, שלפעמים לגבי חלק מההלכות אתה שמרן וחלק אחר אתה כופר.
אני אומר... אני בתוך ההלכה, אני רפורמי, אני בתוך ההלכה, ואני טוען שהספר הזה שאני מחזיק ביד, חלקו מזויף. ואני יודע לזהות מה מקורי ואני מחויב לו, והשאר שציפו אנשים שלא כאלה...
זה בעיניי שמרנות. זה בעיניי שמרנות, יש לך טענה שיש דברים מזויפים, אנחנו יודעים שיש דברים מזויפים. גם גדולי האורתודוקסים, על המאירי אומרים שזה מזויף, נו אז מה? גדולי הפוסקים השמרנים אומרים שהוא מזויף, או לא מזויף אלא, לא יודע, מהמת הצנזור, פרשנות מהסוג הזה, זה בדיוק הפרשנות שאתה אומר, זה שמרנות לגמרי. טוב, תראו, דיברנו על פרדוקס הערימה, נכון? ועל לדון בדברים לא בשחור לבן. המוצא נמצא כאן לדעתי. אנחנו בדרך כלל כשיש דיכוטומיה, אז תבדקו טוב, האם אתם לא טועים בעצם ההסתכלות הדיכוטומית. והטענה היא שבעצם לא, העולם לא מתחלק לכופרים ומחויבים, אלא יש מישהו שהוא חצי מחויב. הוא קצת מחויב. נכון? אנחנו בינתיים, או שאתה מחויב או שאתה לא מחויב, כן? זה מין הדילמה הזו. עכשיו, טיעוני דילמה הם תמיד חשודים, כן? דיברנו, אני כמעט בטוח שדיברנו על זה, שאמרתי נגיד, מי שאומר שלא לעשות מבחנים, ושל החרוצים לומדים גם בלי המבחן. והעצלנים לא ילמדו גם עם המבחן. אז אין טעם לעשות מבחנים, שמה לעשות מבחנים לתלמידים? איפה הוא טועה? הוא טועה בזה שיש אנשים שהם לא חרוצים פתולוגיים ולא עצלנים פתולוגיים, אלא יש כאלה שהם באמצע, ומבחן יכול לעזור להם לדרבן אותם ללמוד. נכון? ההסתכלות הדיכוטומית זה הכשל. עכשיו, הסתכלות דיכוטומית זה כשל בהרבה מאוד מקומות, אני כמעט בטוח שכבר דיברנו על זה, אני לא זוכר, אבל בכל אופן לענייננו כאן, אז מה שאני בעצם רוצה לומר, שהמושג מחויב או לא מחויב, גם הוא לא צריך להישפט במונחים דיכוטומיים. יכול שאני קצת מחויב. זה הרפורמי. את הרפורמי בעצם, אני אומר הרפורמי התיאורטי, בסוציולוגיה עוד רגע אני אגיד כמה מילים. הרפורמי התיאורטי בעצם אומר ככה, אני מכבד את מסורת אבותינו, אני חושב שצריך לעשות את זה. לא במחיר גבוה מדי, זאת אומרת, יש דברים אחרים שדוחים את זה, אני חצי מחויב לזה. אז כשאני לא עושה את זה, אני לא עושה את זה לא בגלל שיש לי פרשנות אחרת לעקרונות של המסורת, כי אז אני שמרן מדרשי. אני עושה את זה כי המסורת היא לא מנדטורית. זה לא משהו שמחייב אותי ואין אחריו כלום. אוקיי, זה גם השיקולים שאני לוקח בחשבון, אבל יש לי עוד שיקולים. עכשיו, מצב כזה, אני חושב שזאת הנישה שהייתה חסרה לנו. ואם אני חוזר לסוציולוגיה, מהמשל לנמשל, אז אני בעצם אומר כך. נדמה לי שזה גם כן נקודה מעניינת, כשאני מדבר עוד פעם על סוגי טיפוסים, לא על אנשים, על סוגי טיעונים, אז הכופר זה הכופר, כן, זה ברור. השמרן הפשטי זה בעצם החרדי, פחות או יותר, או האתוס החרדי. זה לא חרדי, אף אחד לא שמרן פשטי. הם כולם עושים המון טיעונים מדרשיים. אבל האתוס החרדי זה אתוס של שמרנות פשטית, כולל החרדלים, לא משנה, זה כולם חרדים אותו דבר, זה לא משנה אם אומרים הלל או לא אומרים הלל.
והשמרן המדרשי זה בעצם היהודי המודרני, המודרן אורתודוקס. ואם תרצו, זה גם הקונסרבטיבי. לא חושב שיש הבדל ביניהם דרך אגב. ביניהם אין הבדל בין שתי הקבוצות האלה, זה הבדל סוציולוגי, אין הבדל מהותי. שתי הקבוצות האלה זה בעצם שמרן מדרשי, כשהרפורמי זה המודל הרביעי שאמרתי. זה המודל שלא מחויב להלכה לגמרי, הוא לא, כשהוא ישנה את ההלכה, הוא לא יגיד, ההלכה עצמה דורשת ממני לנהוג פה אחרת, הוא לא יציע מדרש שמבסס את השינוי, אלא הוא יגיד, בסדר, ההלכה אני מכבד אותה, אבל יש לי עוד דברים בעולם שלי שגם אליהם אני מחויב, אני מחויב להלכה, אבל לא לגמרי.
זה...
מה?
ככה
הם טוענים, ככה הם מתפקעים? כן, ודאי, יש הרבה כאלה. יש כאלה שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא ולא בכלום. אבל יש כאלה שאומרים, כן, ההלכה היא כזאת, אבל יש לי שיקולים נוספים, וצריך לקחת גם אותם בחשבון. עכשיו, אם עוד פעם, כשאני מזהה, רגע, כשאני מזהה, יש אפילו גם משה זמר, אם אתה מכיר, יש ספר הלכה שפויה. אז הוא כתב ספר, למשל, שהוא כולו טיעונים שמרניים. הוא היה ראש התנועה הרפורמית בישראל. והוא כותב שם ספר שהוא כולו טיעונים, כמעט כולו, לא כולו, כמעט כולו טיעונים של שמרנות מדרשית. אז לכן אני אומר, לא נכון לשפוט את הטיעונים דרך הטוענים, וגם להפך לא. כשאני מזהה את הרפורמים עכשיו, אני לא אומר שכל אחד שנקרא רפורמי נכנס למשבצת הזאת. הוא נקרא רפורמי כי הוא מסווג סוציולוגית כרפורמי. אתה שואל אותי מה הוא באמת? תבדקו לפי הקריטריונים שנתתי. יכול להיות שהוא יהיה כופר, יכול להיות שיהיה שמרן מדרשי. הוא הולך לטמפל הרפורמי בשבת.
איפה המסורתי הישראלי? המסורתי הישראלי? מה שאנחנו קוראים,
איש מסורתי? אני לא יודע, תלוי מה הוא אומר, זה נורא עמום.
הולך לפעמים לבית הכנסת?
לא, זה מה שהוא עושה. זה מה שהוא עושה, אני שואל מה הוא אומר, לא מה הוא עושה. זה בדיוק עוד פעם אני חוזר לזה. זה לא משנה מה הוא עושה, אני שואל מה הוא אומר. למה הוא עושה את זה? האם זה נכון? זה מותר על פי ההלכה, יש לו נימוק, או זה לא. בפשטות, התופעה הזאת שאני מכיר זו תופעה רפורמית. יש לי חבר היום ראש המועצה בירוחם, שהוא נשוי לבחורה קונסרבטיבית, נדמה לי, והם רצו להקים...
מי? בירוחם?
כן, מיכאל ביטון.
נשוי לבת של... מי, ביטון? נשוי לבת של רביצקי.
לא, לא, זה אח שלו.
זה אח שלו?
כן. אז זה אח שלו שגם לא קוראים ביטון, כמו שייקספיר. בכל אופן, אז הוא אמר לי, הוא סיפר לי שהם ניסו להקים פעם מניין... רפורמי או קונסרבטיבי, לא יודע, בירוחם, ואף אחד לא הגיע. זאת אומרת, אני לא מבין, כל האנשים פה הם רפורמים. באמת, אנשים מסורתיים, הרי המון אנשים בירוחם הם רפורמים בעצם. הם מסורתיים, באים בבית הכנסת בשבת, יושבים ככה, יושבים אחרת, הולכים אחרי זה למשחק כדורגל, או לשמוע או לראות טלוויזיה, או מה שלא יהיה. זה בדיוק רפורמים, זאת אומרת, הם מחויבים, הם מרגישים מחויבות, אבל לא לגמרי, זאת אומרת, לא בכל מחיר, יש לו עוד דברים בעולם. אף אחד לא מגיע למניין שלו.
בגלל שהם שמרנים פשוטים.
לא, הם שמרנים על הרפורמיות.
לא, הם אומרים מהפשט, אבל הם אומרים, אני עושה את הפשרות האישיות
שלו. לא, אז יש באמת, חלקם הם באמת שמרנים לגמרי, וזה רק, זה המומר לתיאבון. אז שבעצם אומרים, עזוב, אני לא מחזיק מעמד, אבל האמת צריך להיות כמו הדוסים.
הבקסת שאליו אני לא הולך,
חייב להיות... כן, בדיוק, הוא הנכון, בדיוק.
הוא אומר, אני באמת לא בסדר.
אבל יש ביניהם גם כאלה שאומרים היום, בטח היום זה כבר הולך ומתפתח יותר, יש כאלה שהם אומרים ממש את הטענות הרפורמיות. אני לא חושב, את הטענות הרפורמיות. לא, זה בסדר, זה היה נכון לפעם, היום זה פחות נכון, גם כאלה. ועדיין הם לא ילכו לבית כנסת שלו. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהסוציולוגיה לא צמודה ללוגיקה. וזה לא רק אצלהם, לא, אל תזה, זה גם אצלנו, זה בהרבה מקומות. זה לא, סוציולוגיה ולוגיקה לא הולכות ביחד. ולכן אני חושב ש... ואמרתי שוב, אני לא שופט לא סוציולוגיה ולא פסיכולוגיה, לכולנו יש כאלה. אני רוצה לשפוט טיעונים, את הלוגיקה של הטיעון. ובלוגיקה של הטיעונים אני לא רואה עוד מודל, יש ארבעה. עכשיו, כל אחד שאתם פוגשים, אל תסתכלו על מה הוא עושה. תסתכלו על למה הוא עושה את זה, מה הוא טוען, למה הוא עושה את זה. ואז נדמה לי שהוא תמיד ייפול לתוך אחת מארבעת הקטגוריות האלה. לא משנה את מי תפגשו ואיך הוא ממיין את עצמו. בגדול, אם הייתי צריך לתת כותרות, אז הייתי קורא לזה חרדים, מודרן אורתודוקס, כופרים ורפורמים. אלה ארבעת המודלים. הטיעונים נופלים לתוך ארבע הקטגוריות האלה. האנשים מתמיינים בצורות לא תמיד חופפות.
מה? מה הטיעון של הקבוצה
הרביעית? מי זה הרביעית? הרפורמים? הרפורמים זה אומרים שאנחנו מחויבים להלכה, אבל לא לגמרי. מחויבות חלקית.
אומרת, אז תראה, כשיש מחירים כבדים, אבל לא בגלל היצר, מחירים כבדים אני לא מחזיק מעמד. המודל שלי הוא שלא צריך לעשות את זה. לא שאני מומר לתיאבון, כך צריך לעשות, אבל מה לעשות, יצרי גבר עליי. זה אורתודוקס. אני מדבר על מישהו שהמודל שלו אומר, אני שמרן, אבל לא לגמרי, לא בכל מחיר. צריך גם קצת לעשות חיים, קצת להיות עם הסביבה, להיות עם החברה הכללית, כל מיני דברים מהסוג הזה, אבל לא בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר, כי אתה שמרן מדרשי. אלא כי גם הערכים האלה בעיניי חשובים, והם לפעמים דוחים את הערכים של המחויבות למסורת. זה בעיניי רפורמי, להבדיל מכופר, שכופר לא מקבל בכלל את המחויבות. אמרתי, זה הישראלי המסורתי גם. זיהויים הסוציולוגיים פחות חשובים, יש הרבה יותר זיהוי סוציולוגי. אבל בלוגיקה יש ארבע נישות, לא יותר.
אני חייב לפורמה, פורמציה, שעכשיו
זה כאן שנה. ושם זה נורא מעניין.
פורמציה זה גם לא דבר אחי.
אני ראיתי שאתה כמוני מקליט.